עדי, יש לך את המספר שלכם את שלי, את יכולה להתקשר אליה, שתהיה איתנו על הקו? תודה. כן, או מטלפון אחר, אם יש פה משהו, לא משנה איזה קו. תפוס. לא, לא להקליס. לא, אין בעיה. זו מישהי שאין לה... היא לא יכולה לעלות איתנו וירטואלית, אז היא רוצה על הטלפון, והטלפון שלי תפוס. טוב, קודם כל, ממש נעים, נחמד ומזמין להיות כאן. סוף סוף. הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. אז אני בעצם מכירה מפה רק את עדי, ואנחנו בעצם נפגשות כל שבוע. עדי היא אחת מהמאזינות הווירטואליות, שלפעמים אפילו מגדילה לעשות אחרי השיעור, ושולחת לי תמונה של השולחן הזה, עם הרימות של כביסה מקופלת, ואני חייבת לומר שזה אחד הדברים הכי כיפים. כי זה להגיד שאנחנו באמת עושים את החיבור הזה, בין מה שמתאים את הנפש לתכלס, ליום יום שבו הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי. והשיעור שלנו באמת, יש לנו שיעור כל יום ראשון בערב, בשיעור הזה אנחנו בדרך כלל לומדות שיחה של הרבי על הפרשה, במסגרת פרויקט שנקרא פרויקט ליקוטי שיחות, והרעיון שלו בעצם, אחד מהדברים שנמצאים בו, זה לאחד בעצם כל האנשים ששותפים לפרויקט, ויש אנשים מכל העולם, הם לומדים בדיוק את אותו רעיון כל שבוע.
ביום ראשון דווקא?
לא, במהלך השבוע. ויש פה משהו נורא 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 חזק, שזה פתאום כאילו אנחנו לומדים משהו שמחבר אותנו על הפרשה, ולדעת שבאותו שבוע בדיוק אלפי אנשים בעולם לומדים בדיוק את אותו רעיון, והחיבור באמת לפרשה ולזמן מגיע מאותו מקום. אז באמת זכות מאוד מאוד גדולה בעיניי להיות חלק מדבר כל כך גדול. והשבוע ממש בהשגחה פרטית, אנחנו גם נפגשות עם זאת חנוכה, שזה יום מאוד 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 משמעותי וגדול, ואנחנו בעצם במוצאי ראש חודש, וככה מין לתפור קצוות מכל הכיוונים. אז כדי לשמר את הקביעות שלנו, כן. אה? רגע, היא יודעת שזה... תביא. רגע. אז... כן. הטלפון שלי פשוט תפוס, בסדר?
אוקיי, אני פתחתי את היוטיוב כבר. איך יותר נוח?
אני לא אכפת לי, תגידי את מה יותר נוח.
רגע, אני
מדברתי מה יש לי חודש רציף. אז תקשיבי, תשמרי פה את המספר. אוקיי, יש לך את המספר, אם את צריכה מספר לחזור אלינו כאן. להתראה, להתראות, ביי. תודה. היא כן מצאה דרך לעלות איתנו וירטואלי. אז זהו, אז כדי לשמר את הקביעות קודם כל, וגם בשבוע הזה לזכות להיות חלק, אנחנו נלמד שיחה קצרה של הרבי על הפרשה, פרשת ויגש. אני חייבת לומר שלא ממש למדתי אותה, אנחנו נלמד אותה פחות או יותר ביחד. זהו, קדוש ברוך הוא היום אמר לי לא. לא לזה, כן לדברים אחרים. ו... פרשת ויגש באופן כללי היא פרשה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו בכלל יכולים הרבה פעמים ליפול למלכודת שבה הפרשות האלה הן מרגישות לנו פרשות כמו ציפוריות כאלה שמספרים לילדים בגן, והיה ככה והיה ככה, ויש את כל הסיפורים ואת כל הבדיחות ואת כל ה... והפרשות האלה הן בעצם חלק מהבסיס, מהיסוד של העם היהודי כולו. הפרשות האלה הן כתובות בתורה, והתורה באה לספר לנו איך לחיות. הפרשות האלה הן הפרשות שמספרות לנו את התשתית, את הבסיס של אחד הדברים הכי גדולים שקרו לנו בחיים, בהיסטוריה האנושית והיהודית בכלל, זה הגלות מצרים, יציאת מצרים, שהביאה למתן תורה, כאילו יש פה איזה רצף שלם שמסתובב סביב הדרמה הזאת שקורית בפרשה שלנו ספציפית. הפרשה שלנו בעצם סיימנו אתמול את הפרשה בסיפור שבו יוסף גורם לאחים לחזור אליו, שהוא בעצם מעליל עליהם עלילה, והם אומרים לו, אנחנו כולנו כאן. אנחנו לא יודעים איך זה קרה, אבל מצאת את הגביע אצל אחד מאיתנו, ואנחנו כולנו איתך כאן. וכולנו נהיה עבדים. והוא אומר, לא, לא, מה פתאום, עזבו, אני אדם ישר, אני לא אקח את כולכם, עזבו, רק זה שמצאתי אצלו את הגביע יהיה אצלי, ואתם תחזרו הביתה. ועכשיו הם עומדים מול הדילמה של מה עושים. כשיש להם בעצם הזדמנות, סוג של לתקן מול יוסף את החוויה של מה עושים עם אח שיוצא החוצה, הם לא יודעים כמובן שזה יוסף, אבל זה גם מול עצמם, ההזדמנות לתקן באמת את המקום הזה, וליהודה יש בכלל התחייבות מול אבא שלו. והם כולם חיים את הכאב ואת הצער של יעקב כבר 22 שנה. עכשיו זה לא סתם לחוות את הכאב ואת הצער שלו על האובדן של יוסף, זה לדעת שיש להם חלק שם. זה אי אפשר לדמיין את העוצמה של המטען הרגשי הזה של להסתובב איתו. ועכשיו פתאום דווקא בנימין, הם נופלים איתו בפח והם צריכים לעשות משהו עם כל הדבר הזה. וככה אנחנו בעצם פותחים את פרשת ויגש. וכאן אנחנו נראה איך הרבי מתייחס להיבט אחד באינטראקציה הזאת בין יוסף לאחים. אז נקרא את זה מבפנים. אנחנו בחלק תתוו של פרשת, של לקוטי שיחות, השיחה הראשונה של פרשת ויגש. כבר נתבאר פעמים רבות, אשר רשי, בפירושו על התורה, סילק כל שאלה וקושייה עלולה להתעורר בלימוד פשוטו של מקרא. ובמקומות שלא מצינו באור בדברי רשי על עניין מוקשה בפסוק, מוכח שכבר יישב זאת בפירושו לאל, או שמלכתחילה אין זה קושייה בדרך לימוד, בלימוד על דרך הפשט. אז הרבי כאן מציב איזשהו כלל, שהוא מזכיר אותו הרבה פעמים בשיחות האלה. כלל בלימוד של רשי, והוא אומר ככה, רשי מעיד על עצמו שהוא בא לבאר פשוטו של מקרא, והוא מעיד את זה על עצמו ביותר מפעם אחת, ביותר ממקום אחד. כלומר, אומר לנו הרבי, לא יכול להיות מצב שבו יש איזושהי שאלה אמיתית בפשט של הפסוקים, שרשי לא מתייחס אליה. זה לא יקרה. כי רשי בא ואומר, אני באתי לבאר פשוטו של מקרא, כלומר, בפשט, הכל צריך להיות מובן פיקס עם רשי. אז אחד מהשתיים. או שאין פה שאלה על דרך הפשט, זאת אומרת, בסיפור הפשוט של הפסוקים, אין פה שאלה, ואם יש, בטוח שרשי מתייחס אליה. אבל בוא נראה אם ואיך ומה. ולפי זה, צריך להבין בפרשתנו. אז יש לנו את הכלל העקרוני, ועכשיו בוא נראה מה קורה אצלנו. בסיפור אודות התוודאות יוסף לאחיו, השלב הזה שבו יוסף בעצם נחשף בפני האחים, והוא מספר להם, זה מי שאני, אני האח שלכם, שהכתוב מספר שאמר להם יוסף, אני יוסף, העוד אבי חי, עולה מיד התמיהה, כפי שאכן יקשו כמה ממפרשי התורה. מה השאלה הכל כך גדולה שעולה, בעינייך?
רק עכשיו הוא שואל
על
אבא שלו, מה כל הזמן
הזה
שואל? הוא כל הזמן
שאל. לא, הוא שאל, נכון, בפסוקים הוא שאל כמה וכמה פעמים, פעם הראשונה שהם באו שאל, בפעם השנייה שהם באו שאל.
לא, אבל גם עוד לפני, כל התקופה.
הוא מתעניין בו, כן.
במפגש הראשון שלו עם האחים, הוא שואל אותם על אבא שלהם.
בכוונה, כאילו, עד אז. כאילו, הוא כבר הגיע לגדולה, למצרים וזה, אז כאילו...
אוקיי, אז יש פה מלך. הוא בעצם האדם הכי חזק במצרים, מצרים היא המעצמה הכי גדולה שיש, והוא לא יכול לבד לברר אם יוסף חי או לא, כאילו. משהו פה מעורר שאלה. יש כאן עוד שאלה שאנחנו יכולים לשאול אותה בפשט? יש שואל. הכל מסתדר? הרגע הזה שבו האחים עומדים מול יוסף, עד לפני שנייה הם היו בטוחים, שהוא הולך להרוג אותם, שהם איבדו את זה לגמרי, שמאבדים את בנימין, סוף העולם הגיע, כאילו, אין מה לעשות. אנחנו באים להרוג או להיהרג, כאילו אין, הם באמת היו מוכנים להילחם פה. וזה לא פשוט בכלל, למרות שהם חזקים וגיבורים. ואז פתאום אותו שליט מפחיד, קריזיונר, לא ברור, מסתכל עליהם ואומר להם, אני יוסף. מה קורה לאחים ברגע הזה?
שוק,
קדימה, הלך. שוק, קדימה, הלך. חרדה גם. ממה חרדה?
שהוא יתנקם בהם.
מה הם צריכים עכשיו בזמן הזה? ברגע הזה, שבו הם פתאום מגלים מי זה השליט הזה שעומד מולם, שזה יוסף.
שיגיד משהו לשבור את הקרח.
שיגיד משהו לשבור את הקרח. כלומר, מצד אחד הם גם מרגישים אשמים, ואולי הוא עכשיו להתנקם בהם. האח הזה שהם חשבו שהוא עבוד, הם פתאום מוצאו אותו. שזה כיוון אחר לגמרי, שגם נורא מטלטל רגשי. ההלם הזה, כאילו מכל הכיוונים, בשביל עצמם, בשביל אבא, בשביל אח, בשביל... ומה יוסף אומר להם ברגע הזה? העוד אבי חי? זה המשפט מלא הרגישות, החוכמה, התבונה, לומר... שנייה אחרי שהוא אמר להם, אני יוסף?
לא, הוא מרגיע אותם גם אחרי זה, זה לא נמנע
בזה. אבל זה הפסוק. אני יוסף, העוד אבי חי? אלו המילים הראשונות שהוא אומר, אחרי שהוא אומר להם, אני יוסף. הוא כבר שאל אותם על אבא שלהם.
אדם מבוגר, את יודעת.
בוא נראה. הם לא ראו את יעקב באמצע. בוא נראה. עולה מיד התמיהה כפי שאכן נקשו במפרשי התורה, ובוא נראה איך הרבי מתאר את הקושייה הזאת, ובוא נראה אם היא גם שאלה שעולה אצלנו. הלא תוכן הפרשה עד עתה הוא דברי יהודה ליוסף, על זה שלא אהבה יעקב לשלוח את בנימין למצרים. כלומר, כל השיח פה בין יהודה ליוסף, יהודה אומר ליוסף, אבא שלי לא רצה, הוא לא רצה לתת לבנימין לרד למצרים, אתה לא יכול עכשיו לעשות לי את זה. כלומר, אבא שלי חי, אבא שלי מתפקד, אבא שלי צלול, הוא מעורב פה במה שקורה, והוא לא רוצה שבנימין ירד. מצד החשש ועזב את אביו, באמת, ויהודה אומר ליוסף, אבא שלי מפחד שאם בנימין ילך אז גם הוא ימות. וכן על זה שיהודה היה ירא שאם יעקב יוסף את בנימין לא יוכל יעקב לשאת את הדבר. והיה כראותו כי אין הנער ומת. כלומר, מה הטיעון השני? טיעון אחד שיהודה אומר, זה אבא שלי מפחד שבנימין ימות. אחר כך הדבר הבא שהוא אומר ליוסף, אם אנחנו חוזרים הביתה בלי בנימין, אבא שלי לא יעמוד בזה. הוא לא יעמוד בזה. אבא שלי בעצמו ימות כי הוא לא יעמוד בזה. ודיבורים אלו כולם נשמעו היטב לאוזני יוסף ונגעו לליבו עד אשר ולא יכול יוסף להתאפק. זה כל כך פוגש אותו. יוסף נמצא שם עם לב פתוח. הוא עוד לא מספר להם מי הוא, אבל הלב שלו פתוח. הוא שומע כל מילה, הוא לא שומע רק טכנית, הלב שלו ממש נמצא שם. עד כדי כך שהוא כשליט, האדם הכי חזק במצרים, שמחזיק את עצמו, שמיומן בשליטה עצמית, מן הסתם אחרת הוא לא יכול להיות במקום הזה. הוא הולך לחדר אחר ובוכה, כי הוא לא יכול לעמוד בזה. ואם כן, איך ייתכן שאחרי כל זה, שאל כאן העוד אבי חי? מאיפה השאלה הזאת, אבא שלי חי? כאילו, איפה אתה חי? מה? אנחנו לא עוסקים לדבר עכשיו על איך הוא מתנהל, איך הוא מרגיש מול הסיטואציה, מה עובר עליו עכשיו? אז הוא מפחד, הוא יכול למות, הוא חושש, הוא לא רוצה, הוא דואג, אבל לא ברור שהוא חי. כאילו, מה השאלה הזאת? מאיפה היא מגיעה לכלל? בוא נראה. עליו זאת שאלה אם הוא חי.
האם הוא חי בתוכם?
שאלה יפה. בוא נראה איך הוא מביא את זה, אבל זה כיוון יפה. ועוד צריך להבין, הטעם שלא מצינו שהמתין יוסף לקבל מענה מאחיו על השאלה, העוד אבי חי. ותכף כשראה אשר ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו, המשיך בדבריו אליהם ויאמר, גומר, קשונה אליי, ויאמר, אני יוסף, וגומר, וסיפר להם כיצד נעשה למושל בכל ארץ מצרים, וסיים דבריו, מהרו ועלו אל אבי, גומר, לאבי או למצרים. עכשיו יש פה עוד משהו נורא מוזר. אז יוסף נחשף לאחים. הוא אומר להם, הנה, אני יוסף, תגידו, אמא שלי חי? עכשיו, הוא לא מחכה שהם יענו לו. שזה, בוא נגיד שזה סביר, כי הם עדיין באמת בכזה הלם, והם בפחד, הם פתאום צריכים לקלוט את הסיטואציה החדשה שהם נקלעו אליה. אז הוא באמת לוקח פיקוד. הוא באמת לוקח אחריות, הוא באמת שובר את הקרח, והוא אומר להם, בואו, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים, זו השגחה פרטית, בואו, והוא מספר להם איך קרה, שהוא נהיה שליט על מצרים. עכשיו הוא מסיים את זה, והוא אומר להם, עכשיו, עכשיו, תגיעו כמה שיותר מהר חזרה, אל אבא שלי, ותביאו אותו לכאן. אז מה הייתה השאלה הזאת בהתחלה?
זה כדי להרגיע אותם.
העוד אבי חי, מאיפה השאלה הזאת מגיע לכלל?
זה כדי להרגיע אותם.
כי מה?
כאילו, אם אבא שלהם חי, אז הכל בסדר, אז כאילו אנחנו בחזקת משפחה. וזה סוג של, כן, להרגיע אותם, שאם לא עשו לכם כלום, אנחנו חוזרים להיות משפחה כזה.
הפסוקים אחר כך אומרים את זה במפורש, שהוא מרגיע אותם.
אבל זה גם נראה לי איזה סוג
של... והעוד אבי חי, זאת שאלה. הניסוח פה הוא שאלה.
של חיבור ביניהם, זה אבא של כולנו, שלי ושלכם.
אני לא אומר עוד אבינו חי. לא, עוד אבי חי. אז הוא שואל אותם שאלה, שנראית, כאילו, בוא נצא רגע מהידיעה שיוסף היה צדיק, הכי חסרת טקט, הכי לא קשורה, כאילו, בוא, הפלת פה פצצה, וזה מה שכל מה שאני להגיד, אבל הוא שאל כבר את השאלה, והוא אפילו לא מחכה לתשובה. הוא ישר ממשיך הלאה, ושם הוא כן היה מלא חמלה, ומלא ברגישות, ומביא אותם, ומקרב אותם, ומבין מה עובר עליהם, ואומר להם, כל בסדר, בואו, אנחנו יכולים להישאר פה ביחד, תרגעו, אני לא הולך לפגוע בכם חזרה, תשמעו איך הקדוש ברוך הוא גלגל את הכל, הכל בסדר? עכשיו הוא רוץ ומהר, ותביאו גם את אבא לכאן. אז מה פתאום השאלה הזאת שמה בהתחלה? איזה מקום יש לה? עכשיו בואו נזכור, שהתורה היא לא ספר קריאה, מרתק, שאנחנו נוסיף עוד מילים כדי שיהיה לנו מעניין לקרוא, וכדי להוסיף תיאורים ציורים כאלה ואחרים. כל אות וכל מילה בתורה מדויקת. יש לנו מספר אותיות מדויק בספר תורה. אז המילים האלה, העוד אבי חי, במיקום הזה, הם לא בטעות. יש להם כוונה למה יוסף אומר אותם. וכאמור יוסף הוא צדיק. אם זכרנו לפני כן את השליטה העצמית שלו, אנחנו כבר פגשנו אותה. שהוא עמד שם בניסיון ואין שם אף אחד לידו שאומר לו נו נו נו. בחור בן 17 יפה תואר שנמצא לבד רחוק מהבית, רחוק מהמשפחה, והוא עומד בפני ניסיון והוא עומד בזה. אז הוא לא פולט סתם מילים, הוא מתכנן מתי להתוודע אל האחים שלו, הוא בוחר את המומנטום. אז הוא בטח גם בוחר להביא את עצמו במצב הכי במיטבו, וכמה שהוא יכול להיות במיטבו. אז מה זה המילים האלה? למה התורה מביאה אותם כאן, לאיך הן קשורות לכאן? ועל כורחך צריך לומר, שבוודאי ידע יוסף אשר אביו חי. הוא הרי היה בשיח איתם על, בדיוק על הסוגיה הזאת. וכוונה אחרת, תמונה בתיבות העוד אבי חי. יש כאן משהו אחר שמסתתר מאחורי המילים האלה. ובוא נראה מה זה. הברבנל פרש, שיוסף שאל זאת, לא בכדי לברר שיעקב בוודאי יודע נוחי, כי אם כדי להיכנס עמהם בדברים. אז הברבנן אומר, כאמור יוסף יודע שיעקב חי, זה כל השיח בינו לבין יהודה, והסיבה שהוא אומר את זה, זה סוג של בוא נשבור את הקרח, בוא נתחיל לדבר על משהו. ביודעו שעל ידי האמירה, אני יוסף, יבוא שהוא האחים, ביקש שיסוף הדיבור גם אודות עניינים אחרים. הוא פתח תחילה בשאלה אודות אביהם, ובדעתו היה לשאול גם לשלום שאר בני המשפחה חולה, אלא שלא הגיע הדבר לידי כך, כי ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אז הברבנל אומר, יוסף פשוט ניסה להשיח רגע את הנושא, בואו נדבר רגע על דברים אחרים, על דברים שהם קצת יותר מחברים בינינו, כמו שהוזכר כאן, וניכנס רגע מנושא אחר, כדי שנוכל אחר כך לחזור ולדבר, בואו נשבור את הקרח. ועל פי זה היה אפשר לומר, שאף רשי נוקט כן בפשט הכתום, ולא הוא צריך לכתוב זאת בפירוש, כיוון שכבר פרש על דרך זה לעיל, על הפסוק, ויומר לו אייקה, אייקה, יודע היה איכנו, אלא להיכנס עמו בדברים, שלא יהיה נבהל להשיב כולי. ועל דרך זה על הפסוק, אי הבל אחיך, להיכנס עמו בדברי נחת חולי. וסתמך רש"י כאן על פירושו בפסוקים הללו. אז אם אנחנו לוקחים את הפירוש של האברבנאל, שיוסף פשוט מנסה לרכך את האווירה, לחבר אותנו קצת, את האחים, אז בעצם אנחנו מכירים את הסיפור הזה, של לשאול שאלה, שהתשובה עליה כבר ידועה, כדי לפתוח בשיחה. אנחנו מכירים את זה מהאדם הראשון, אנחנו מכירים את זה מקין, רש"י שם כבר הסביר לנו את העניין, אז אנחנו יכולים להגיד, רש"י יודע שאנחנו כבר מכירים את זה, ולכן רש"י לא מתייחס לסוגיה הזאת כאן. אמנם, פירוש זה אינו מתיישב כל כך בנידון דידן, כי לאחרי שהעריך יהודה בדיבורו אודות גודל הצער, העתיד להיגרם ליעקב, אם יתעכב בנימין במצרים, הנה כדי להיכנס בדברים לא היה ליוסף לשאול העוד אביחי, כי אם להתחיל מיד בשאלות אודות המשפחותם. יש לנו עדיין בעיה עם הפירוש הזה, כי אברבנאל אומר, יוסף רצה בעצם לשאול על כל המשפחה, על האימהות, על הילדים שלהם, על כולם. אבל בגלל שהוא שאל קודם על יעקב, אז הוא נתקע שם, ואז הוא לא הספיק לשאול על האחרים. הרב אומר, שנייה, יש פה משהו שהוא קצת בעייתי לנו להגיד שזה אפשר. כי כאמור, כל השיחה הייתה עד עכשיו על יעקב. אז הוא יודע שהוא חי. אז שיתחיל לשם, לשאול על האימהות שלהם לצורך העניין. אתה רוצה לשבור את הקרח? אתה רוצה לדבר על משהו קצת צדדי? בוא תתחיל לשאול על בני משפחה אחרים. למה אתה מתחיל מיעקב דווקא? הוא הרי החלק הכי טעון בסיפור, אז למה? מכאן. לכאורה יש לתרץ שהלשון העוד אבי חי, בהי, אין משמו שאלה האם אבי חי, אלא נאמר בלשון תמיהה, כפי שכבר פירש רש"י כמה פעמים לגבי השומר אחי אנוכי, לשון תימה הוא, ועוד. והוא הדין בענייננו. שהייתה ליוסף תמיהה ופליאה על כך שעוד אבי חי. אז הרב אומר, אפשרות אחרת שלנו להסביר מה קרה בפסוק הזה, זה להגיד שהעוד אבי חי זה לא שאלה אמיתית, זו שאלה רטורית. כשיוסף בעצם אומר, וואו, איך אבא שלנו עדיין חי? אחרי כל מה שהוא עבר. אלא שחילוק יש ביניהם, בדוגמה הנעל, וברוב המקומות, התמיהה מבטלת את העניין והכס על כדעתך, שהרי קין סבר שאין הוא שומר אחי. מה שאין גם מדידון דידן, הרי זו תמיהה קיימת. יוסף ידע שיעקב עודנו חי, אלא שהדבר עורר אצלו תמיהה. כמו שכבר פרש רש"י לאל, על הפסוק, הלבן 100 שנה יולד, יש תמיהות שאין קיימות. אז אומר הרבי, יש לנו עדיין בעיה גם עם ההסבר הזה, למה? כי... כשאנחנו אומרים, כשקין אומר, השומר אחי אנוכי, מה בעצם קין רוצה להגיד?
לא אחי כזה מגמלי.
זה לא אחריות שלי, מה אתה רוצה ממני? לא קשור אליי, בדיוק. אני לא שם, זה לא שלי. ואז, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה שלך, אתה לא יכול להתחמק מזה. כלומר, השאלה הרטורית הזאת באה להגיד, זה הפוך, זה לא נכון. העוד אבי חי, זה לא בא להגיד הפוך. זה בא להגיד בדיוק את זה, אז משהו כאן פחות עובר לנו חלק אם אנחנו מתייחסים למה שרש"י כבר הסביר לנו, שאולי הייתה אותה סיבה שרש"י לא מתייחס לזה כאן. כי אמרנו, השאלה הראשונה שלנו זה למה רש"י בעצם לא מתייחס לשאלה הזאת של יוסף. אבל צריך להבין, באותה שעה היו ימי יעקב 30 ומעט שנה, הרבה פחות משני חיי אברהם ויצחק, ואם כן, מהו הפלא העוד אבי חי? כמה שנים אברהם חי?
175.
כמה שנים יצחק חי? הוא חי פחות מאברהם לדעתי, אבל גם באמת מספר מכובד. יעקב, בנקודה הזאת, הוא בן 130.
צעיר.
צעיר מאוד. למה זה כזה מפליא של יעקב חי? אברהם החיים שלו היו דבש, נכון?
לא, אבל ידיו של בן זה קטן.
ולגרש בן מהבית, זה ממש נחמד? יצחק בעצמו היה בסכנה. את יודעת איזה טראומה הדבר הזה יכול להיות? הוא בעצמו כמעט מת. יצחק ספג רעב, הוא ספג באמת כל הרבה דברים, ואחר כך היה לו את עשיו בבית. הנשים של עשיו עבדו עבודה זרה ולכן הוא התעבר. הוא יודע שעשיו רוצה לרצוח את יעקב. שלא נדע, אבל החיים באמת לא היו פשוטים של אף אחד מהם. אז מה השאלה הכל כך גדולה הזאת? למה זו שאלה רטורית? למה זו שאלה כל כך מפתיעה שיעקב עדיין חי? הוא צעיר, ויש לו משפחה גדולה שחיה איתו, ויש לו נחת מהם. לא כולם מושלמים, אבל יש כל כך הרבה טוב. למה זה כל כך מפתיע שהוא עדיין חי? שאלה שנייה ששואל הרבי, ועיקר, מה השייכות עניין זה להתחלה דיבורו, אני אבסף. טוב, אז אתה שואל, למה, מפתיע אותך בכל זאת, למה יעקב עדיין חי? נגיד שזה מפתיע. מה הקשר להגיד, אני אוסף, העוד אבי חי?
לא,
שואל את עצמו.
יש הרי גם חיית העניין
יורשת
פוטיפר, זה ביקונים של אבי.
נכון.
ועכשיו אני אוסף, אני במעמד הזה של אוסף, האם עדיין אני רואה את אבי מול העיניים?
שאלה מקסימה, שאלה מקסימה.
אני חושבת שהם משקפים לו את זה, כי להיות עם יעקב בארץ ישראל זה קל, לזכור שהוא אבא. אבל להיות במעמד כזה קבוע, ולזכור שעדיין יש משהו מעליך, זה יותר מאתגר.
שאלה מקסימה, בואו נראה לאן הרבי לוקח את זה. כמו שאמרתי, לא באמת למדתי את זה, אז נראה יחד לאן הרבי לוקח את זה, אבל זה כיוון מקסים. שאלה שלישית ששואל הרבי, ובסריה הזאת היא אחרונה, בכלל, לשם הישמיע יוסף לאחיו את תמיהתו, ואף עשה זאת מיד ברגע התוודעו אליהם, אני יוסף, העוד אבי חי. טוב, נגיד שאתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שיעקב עדיין חי? מכל הסיבות שנראה לך לשאול, בסדר, הבנו. למה זה צריך לעניין את האחים שלך? הרי במציאות אתה יודע בדיוק שהוא חי. יש לך שאלה בינך לבין עצמך, למה זה צריך לעניין אותם? ולמה ברגע הזה בדיוק? שבו הם כל כך נבוכים עם עצמם. כשאדם במעמד כזה אומר משהו, הוא מתכוון שהשני ישמע אותו. הוא לא סתם פורק רגשות. למה? מה חשבת לעצמך כשאמרת את זה באותו רגע? למה אתה צריך שהם ישמעו את זה? כשהם ברגע כל כך עדין, כל כך רגיש, כל כך פגיע. ובשל מה, באם הייתה כוונתו לשאול ולברר, היה אפשר לומר די אדרבה, בעיקר היה נוגע לו לידע את מצב אביו, ולכן תכף שאל אותם העוד אבי חי, אבל כיוון שידע כבר שיעקב חי, ואמירת העוד אבי חי הייתה רק הבעת תמיהה כנב, מהי הנחיצות להביע עניין זה תכף בשעה שסיפר להם, אני יוסף. זאת אומרת, אנחנו יוצאים, כל השאלות האלה בעצם, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שיוסף יודע שיעקב חי, כי זה היה שיח ביניהם עד עכשיו. אז נשארנו בעצם עם שאלה, למה אדם כמו יוסף, זה מה שהוא מוצא לנכון לעשות ברגע הזה? מה קורה פה? איזה חוליה איבדנו בדרך? והביאור בזה בפשטות. עכשיו בואו נראה את הגאונות של הרבי. שאלנו שאלה שסיבחנו אותה מכל כך הרבה כיוונים. והרבי בא ואומר, אם יש לנו ביאור פשוט לזה, ובואו נראה מה הביאור של הרבי. כבר פרש רשי לאל על הפסוק וימאן להתנחם. מי היה זה שמאן להתנחם?
יעקב.
ורשי אמר על הפסוק הזה, לימד אותנו, שאין אדם מקבל תנחומים על החי וסבור שמת, שעל המת נגזרה גזרה שהשתכח מן הלב, ולא על החי. ולכן, והתאבל יעקב על בנו ימים רבים. אז רשי כבר לימד אותנו שיעקב בעצם מתאבל אבל אקטיבי, הוא סובל יום יום, וכל מי שאי פעם איבדה קרוב, יודעת שיש משהו בעוצמה של הכאב, שהוא מתכהה עם הזמן. הגעגוע לא עובר. הגעגוע לא עובר. אבל משהו בעוצמה של הכאב, מתכהה. אנחנו כבר יכולים לחיות לצד. ויעקב אבינו לא. ורשי אומר לנו, הסיבה שהוא לא יכול, זה בגלל שמצווה על המת שישתכח מן הלב. מי שבאמת נפטר, הקדוש ברוך הוא באמת עושה את שלו, כדי שזה לא יישב עלינו יותר מדי, כדי שנוכל להתגבר על זה. אבל מי שלא נפטר, אז הוא חי. וזהו שאמר יוסף לאחיו, אני יוסף, וממילא עולה התמיהה, העוד אבי חי, כיוון שאני יוסף, יוסף חי, נמצא, שחפבית שנה רצופות, נצטער יעקב עליו, ועוד זאת, שהיה זה והתאבל, הבא לאחרי אהבה גדולה, יותר מכל בניו, והרי זה צער מבהיל, שאינו רגיל כלל וכלל, ואם כן, פלא גדול ביותר הוא, האח סבא ליעקב, צער גדול כל כך, במשך שנים רבות ועודנו בחיים. כלומר, יוסף בעצם אומר, אני יוסף, אני חי. אם אני חי, זה אומר שאבא שלי יעקב סובל סבל יום יומי בלתי ניתן להכלה. זה סבל לא אנושי. לא להיות בקשר עם הילד שלך כל כך הרבה שנים. לא לדעת מה קורה איתו כל כך הרבה שנים כשהוא חי, זה משהו לא אנושי. ואם זה משהו לא אנושי, תגידו איך יכול להיות שהוא עדיין חי? זה מדהים, זה לא יאמן. ואנחנו בארץ לצערנו מכירים את הסיפורים האלה, ואנחנו רואים שזה אכן משהו שאי אפשר לעמוד בו. שלא נדע, ושקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אמא ואף הורה בשום מסתיון כזה. אבל זה באמת משהו שאי אפשר להכיל אותו. אז יוסף בא ואומר, אני יוסף, אני חי. אם אני חי, זה אומר שאבא שלי סובל סבל יומיומי. איך הוא שורד את זה? איך הוא עדיין מחזיק מעמד? ובזה מובן מה שהוכרח יוסף להביע תמיהה זו בפני אחיו, כי הייתה זו הקדמה להדגשתו לאחרי זה, את חובת המהירות בהבאת יעקב למצרים. אז יוסף לא סתם משחק איתם, ואומר להם, היי, תגידו, אבא עדיין חי? אומר להם, תקשיבו, אני יוסף, אני חי. אם אני חי, זה אומר שאבא סובל סבל לא אנושי כל יום מחדש. ולכן הוא מסיים את הדברים ואומרים, עכשיו תעשו הכי מהר שאתם יכולים כדי שיעקב יבוא לכאן. בואו נסיים את הסבל של אבא כמה שיותר מהר. כלומר, זה לא סתם אמירה משום מקום, זאת אמירה שבאה להגיד להם, למה עכשיו הכי דחוף והכי בוער בעולם להביא את יעקב. נכון, נכון. זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. הרבי דן בזה בשיחה אחרת שנה שעברה, בפרשה הזאת למדנו שיחה, שהרבי דן בשאלה הזאת בעריכות, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה ליעקב, ולמה יוסף כשהוא מלך מצרים ויש לו את הסמכות וזה, למה הוא לא בא ושולח שליחים ליעקב ואומר לו, והרבי דן בשאלה הזאת מאוד מאוד בעריכות, שיחה מרתקת. אבל כאן השאלה היא אחרת, זאת שאלה שנכון ללמוד אותה לעומק, היא לא פשוטה בכלל, והיא נכונה, היא נכונה מאוד. עניין המהירות בצינו, לא רק בציווי יוסף, מהרו ועלו אל אבי, גומר, להודיע ליעקב בהקדם האפשרי את הבשורה הטובה שעודנו חי, וממילא יפסיק להצטער עליו, אלא גם בדבריו, רדה אליי, אל תעמוד. ומיהרתם והורדתם את אבי, הנה, כיוון שזהו עניין של סכנת נפשות, לאחר צער כזה, הנה אפילו לאחרי ותחי רוח יעקב שעל ידי הבשורה, עוד יוסף בני חי, עדיין צריך להיות גם כי הוא מלכה והרנו במהירות. יוסף משתמש כמה פעמים בשורש הזה של המהירות, בהזמנה הזו, בזירוז הזה, בלהגיד זה חייב להיות מהר, בכמה הקשרים שונים. וגם אחרי שיוסף, שיעקב יודע שיוסף חי, וכמו שאומרת לנו התורה, ותחי רוח יעקב, זה הבשורה הכי, לא יודעת, היא בשורה כל כך עוצמתית. ממש, כאילו אנחנו לא יכולים בכלל לדמיין את הסיטואציה. שבה לא ברור לנו אם הילד שלנו חי או מת. כאילו אנחנו לא יכולים להיות שם בכלל. ויוסף נמצא שם כל כך הרבה זמן. אז עצם הידיעה שלא רק שהוא חי, טוב לו, הוא בסדר, הוא הסתדר, הוא לא סובל. זה מטורף, זה אי אפשר, כאילו, זה הכי... בוא נגיד שבמצב תקין אנחנו לא צריכים אפילו להיות במצב שבו זה מה שגורם לנו לשמחה, כי אנחנו לא צריכים להיות במצב שזה סימן שאלה על משהו כל כך עצמי, כל כך בסיסי, כל כך אלמנטרי בחיים ובחוויה שלנו, אנחנו לא יכולים שדברים כאלה הם נמצאים בסימן שאלה. אבל יעקב מתמודד עם הסימן שאלה הזה, ולכן יוסף אומר, אחרי כל כך הרבה כאב, אחרי כל כך הרבה סבל, אנחנו חייבים להביא לפה את יעקב כמה שיותר מהר, והוא חוזר ומביע את העניין המהירות הזו בכמה וכמה פעמים. גם אחרי שיעקב כאמור יודע שיוסף חי, עדיין הוא אומר לו, בוא, מהר, תבוא לכאן. בוא נסיים עם כל הכאב הזה כמה שיותר מהר. על פי זה תובן גם עריכות לשון יוסף, שקודם אמירתו לשבטים, מהרו ועלו אל אבי גומר, חזר ואמר שלוש פעמים, למחיה שלחני אלוקים לפניכם. ואחר כך הוא אומר עוד פעם, וישלחני אלוקים לפניכם. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים גומר. יוסף חוזר ומדגיש לאחים, הוא אומר להם, זה לא אתם, הכל בסדר, זה השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא גלגל אותי והביא אותי לכאן. והוא ממש חוזר על זה שוב ושוב, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא זה שיצר את הסיפור הזה. למה? מה העניין הכל כך קריטי בסיפור הזה? כיוון שבכל רגע שאין יעקב פוגש את יוסף ורואהו, היה חשש סכנת נפשות. קשה. כיצד יסתפק יוסף בציווי לשבטים, מהרו ועלו אל אבי גומר? היינו שילכו הם לארץ ישראל ויביאו את יעקב משם למצרים. הרי היה עליו מיד ללך בעצמו במהירות לארץ ישראל לראות את יעקב. כי בנוסף לזה שמצד כיבודיו היה עליו לבוא ליעקב מתחילה, ובפרט שהדבר צריך להיות במהירות הגדולה, ויעקב כבר זקן היה. הנה על ידי זה היה הדבר מוקדם יותר בזמן. אז כאן הוא מתחבר לשאלה שלך באמת, ורבי אומר, רגע, שנייה, כל הסיפור הזה לא ברור בכלל. יוסף בא ואומר, זה חייב להיות מהר, בהקדם האפשרי, אבל מה? אתם תלכו ותביאו. עכשיו, מה היכולת של השבטים? כציירים, כאנשים שנמצאים כבר בדרכים, שהם שיירה, מה היכולת שלהם להגיע ליעקב, לעומת היכולת של יוסף, כמשנה למלך מצרים, להגיע ליעקב? זאת שאלה אחת. עכשיו בוא נתייחס לזה רגע מכיוון אחר. יוסף הוא הבן, נכון, הוא משנה למלך מצרים, אבל הוא הבן. יעקב הוא האבא, מי צריך לבוא למי? הבן צריך לבוא לאבא, זה הדבר הפשוט. אבל יוסף כאילו מוחק את האופציה הזו בכלל, הוא לא מתייחס אליה בכלל לאופציה, ואתם, השבטים, לכו תביאו את אבא. וזה...
זה באמת, אני שמעתי את הסברה הזאת של בעניין כיבוד הורים, יוסף.
כדי לכבד את יעקב?
כן. כי מבחינת כיבוד הורים זה בדיוק העניין, שהבן צריך לבוא לאבא.
נכון, אז
לא, אז בגדול לא הזמין אותו קודם, לא יודעת, שמעתי משהו.
אוקיי, אז בוא נראה אם הוא כאן הוא מתייחס לזה גם. וזהו שישמיע יוסף במה שהקדים, ובהדגשה כמה פעמים, שהמצאו במצרים, הוא לא בבחירתו וברצונו, אלא מצד עניין שלחני אלוקים. היינו, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, להיות משביר הבר לכל עם הארץ, וממילא אין לו רשות לצאת משם. יוסף בא ואומר, תקשיבו,
הוא השליח.
הקדוש ברוך הוא שם אותי פה. אני עכשיו כבול לשליחות של הקדוש ברוך הוא כאן. אני לא יכול לעשות את זה, בבקשה תעשו את זה במקומי. כן, אני הייתי צריך ללכת לאבא, אבל אני עכשיו לא יכול. כי זה לא אתם שהבאתם אותי למצרים, אז אתם יכולים להחזיר אותי. הקדוש ברוך הוא הביא אותי למצרים, ועכשיו הוא אמר לי להיות כאן. אז הוא זה שצריך להוציא אותי, אבל הוא אמר לי עכשיו להיות כאן, אז אתם בבקשה תסגרו את הפינה הזאת של הכיבוד הורים, כי אני עכשיו לא יכול. וכאן זה פתאום לראות את זה בדיוק מהכיוון ההפוך. זה לבוא ולהגיד, יוסף, מהרגע הראשון שהוא מחליט להתוודע לאחים, הוא עושה את כל מה שהוא יכול כדי לסגור את הצער הזה של יעקב. ועניין נוסף, ועם זה אנחנו מסיימים בעצם את השיחה, ועניין נוסף בנחיצות מהרו ועלו אל אבי גומר, כבר פרש רשי לאל, שאבלות יעקב על בנו יוסף היא כנגד חפבית שנה, שלא קיים יעקב כיבוד אב ואם. רש"י מספר לנו בפרשות הקודמות, שיעקב אבינו בעצם 22 שנה, לא קיים כיבוד הורים. כשהוא ברח, כשהוא היה צד לבן. נכון. הוא לא היה שם, אז הוא לא יכול לקבל הורים. ורש"י מביא שכנגד אותם 22 שנה, הוא לא ידע מה קורה עם יוסף במשך 22 שנה. מה שנקרא בלשון העם היום קרמה. ולכן, ביודעו שנסתיים עניין כ"ב שנה, דעונש יעקב, דרש יוסף מהשבטים, מהרו ועלו אל אבי גומר. וכיוון שנסתיים זמן העונש, צריך ומוכרח לנהוג באופן שלא יקבם אפילו כערף עין. גם יוסף יודע שאבא שלו צריך להתמודד עם 22 שנה של שכול, שזה דבר נורא והיום. אבל יוסף יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא גזר, כמו שהקדוש ברוך הוא שם אותו כמשנה למלך מצרים, הקדוש ברוך הוא גזר על יעקב להיות 22 שנה עם שכול לבן חי, שזה הדבר הכי נורא שיכול להיות, כמו שאמרנו לפניכם. אבל אומר יוסף, נגמרו 22 שנה האלה? השנייה שזה נגמר, זה בדיוק הרגע שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לגמור את זה. נכון, הוא היה צריך לשאת את הזמן הזה, אבל בשנייה שהזמן הזה נגמר, אנחנו לא יכולים אפילו עוד שנייה אחת להתעכב. ולכן צריך לעשות את כל מה שאפשר, כדי שבמהירות האפשרית נסגור את זה. ועל פי זה יומתק ביותר מה שאמר יוסף, מהרו ועלו אל אבי, ולא אבינו, כי בנוסף לזה שצער יעקב היה בקשר ליוסף, הנה בכך רמז להם שהמהירות היא מפני שכאן התאפשר לו ליוסף לקיים מצוות כיבודיו. אבי, כיוון שכבר קלו חפבית שנה של עונש על זה שלא קיים יעקב כיבודיו שלו. אז למה יעקב, יוסף בעצם אומר, מהרו ועלו אל אבי, ולא מהרו ועלו אל אבינו? הוא עשה איתם סולחה לפני שנייה. אז מה אבי ולא אבינו? אלא יוסף בעצם אומר להם, תקשיבו, אני לא זכיתי לקיים כיבוד הורים. הרבה מאוד שנים. עכשיו אני סוף סוף יכול. זאת המצווה שלי של הכיבוד הורים, עכשיו אני סוף סוף יכול. בואו תנו לי לקיים את זה, לזכות בזה כמה שיותר מהר. ומכאן יש ללמוד גם הוראה בעבודת השם. לעתים, ישנו צורך לנהוג בתנועה דשמאל דוחה. לפעמים אנחנו צריכים את המקום הזה, אם זה כלפי עצמנו, אם זה כלפי הסביבה, אבל יש מקום לפעמים שאנחנו צריכים לעשות החלטות או בחירות שהן לא פשוטות, והן קשות לעיכול, הן שמאל דוחה. גבורה ועונש, אבל יש לדעת, שנדרשת בזה זהירות יתרה, שלא להשתמש במידה זו יותר מכפי הצורך. זה נכון, לפעמים אנחנו צריכים גם להיות עם יד קשה. שוב, אם זה כלפי עצמנו, אם זה כלפי הסביבה, לפעמים אנחנו צריכים את זה. אבל אנחנו חייבים להיות עם זהירות כפולה ומכופלת. אם זה הדבר הנכון עכשיו, לנהוג ביד קשה, להפעיל את השמאל דוחה, אנחנו צריכים לדעת בדיוק מתי הרגע שבו זה צריך להסתיים. ובאותו רגע בדיוק, לסיים את זה, שחרר. אין שום הצדקה לעוד רגע נוסף. ותכף בבוא הרגע שבו אין הדחייה והגבורה מוכרחים, יש לנהוג באופן של מהירות בקו של חסד וקירוב, ימין מקרב. בדיוק כמו שיוסף היה יכול להגיד, אוקיי, אבא שלי 22 שנה, לא יודע מה קורה איתו, בסדר. עוד שבוע, בסדר, כאילו, לא, בואו, כאילו, יד 22 שנה, מה זה עוד שבוע? כאילו, הכל טוב. עוד חודש, כאילו, בסדר. אבל יוסף אומר, לא, 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 תמהרו, 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 כדי שנוכל לחיות אותו כמה שיותר מהר. למה? כי בשנייה שנגמר התחום הזה, הגבול הזה של השמאל דוחה, המקום שבו אנחנו צריכים להפעיל את המקום היותר קשה עם עצמנו, או עם הסביבה, זה בדיוק הרגע שבו אנחנו צריכים לשים את הקאט, ולעבור לימין מקרבת. ולבוא ולהגיד, בואו נמצא בתוכנו את האהבה, את השמחה, את הקירוב, ונשחרר. כי איפה שצריך, צריך. איפה שלא צריך, שלח את זה רחוק. אז עד כאן זאת השיחה. שאלות, משהו? על השיחה? שאלה נהדרת. שאלה שיכולה להוביל אותנו הלאה. שאלה של מתי צריך שמאל, מתי צריך ימין. שאלה מאוד מאוד טובה. מה?
נראה שימין זה תמיד טוב.
נכון. אז הכלל הראשון הוא קודם כל זה ימין. עולם חסד ייבנה. אם אנחנו רוצים לבנות איזשהו עולם, אנחנו צריכים לדעת שהוא יכול להיבנות רק על החסד. כי החסד הוא זה שבונה. וזה כלל שנורא נורא חשוב להחזיק אותו. הרבה פעמים אפשר לראות את זה אצל אמהות, שיש איזו גישה כזאת של הילד שלי עכשיו הוא יותר מדי ככה, יותר מדי ככה, ואז אני צריכה לחתוך את כל האפשרויות שם, כי בוא ניישר אותו, כי הוא יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי, ולא משנה מה אני מספרת לעצמי. שהוא אוכל יותר מדי, משחק יותר מדי, מחוץ לבית יותר מדי, מול המחשב יותר מדי, ממתקים יותר מדי, לא משנה מה אני מספרת לעצמי. אבל אם אני נכנסת רגע למלכודת הזאת של הילד שלי עכשיו יותר מדי, אז פתאום האוטומט שלי זה להגיד לא, 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 ובוא נראה אם יש אולי איזושהי סיבה לכן. והתורה אומרת לנו, עולם חסד ייבנה. את רוצה לבנות את העולם של הילד שלך? תדעי לך שזה מתחיל עם בנייה, הבנייה מתחילה עם החסד. החסד הוא זה שבעצם בונה. את רוצה לבנות את העולם הפנימי שלך? תהיי בחסד עם עצמך. גם וגם. עולם חסד ייבנה. יש איזשהו עולם שאת רוצה לבנות אותו? את צריכה שיש שם חסד, אבל המון המון חסד. כי אמהות, נורא קל לנו רגע להניח בצד את העולם שלי, אוקיי? ולהתמרמר על זה, ולהתקרבן על זה, ולהגיד שזה לא טוב ולא נוח, ולהשאיר אותי בצד, ולהגיד, אני צריכה לבנות את העולם של הילדים שלי. אבל אם את רוצה לבנות את העולם שלך, אם את רוצה להיות שמחה, מאושרת, באמת, אם את רוצה להרגיש את הסיפוק הזה, העולם שלך צריך להיות בנוי. והוא לא יכול להיות בנוי אם את כל הזמן בשמאל דוחה מול עצמך. לא עשיתי, אני לא בסדר, אני ככה ואני ככה ואין לי סיכוי. זה לא יעבוד. יש לי דודה שבמקצוע שלה היא פסיכולוגית ילדים, והיא עובדת עם ילדים מחוננים. ויום אחד היא אמרה לי משפט מדהים. היא אמרה לי שכשזוג הורים נכנסים אליה, לקליניקה, הדבר הראשון שהיא אומרת להם, זה שההגדרה של הורים זה אנשים שעושים טעויות. נקודה. רק אחרי שאנחנו מסכימים על הנחת היסוד הזאת, בואו נדבר על כל השאר. ויש כאן משהו שהוא מאוד מאוד אמיתי והוא מאוד מאוד נכון. כשאני מצפה מעצמי שהעולם שלי יהיה מושלם, ואיך הוא יהיה מושלם, כשאני כל הזמן בשמאל דוחה מול עצמי, נכון? כאילו זה ברור. כשאני אסביר לעצמי איפה אני לא בסדר, ככה העולם שלי יהיה מושלם. זאת החוויה שלנו בדרך כלל. כשההיגיון הפשוט אומר, אין לך סיכוי. את לא יכולה להרעיל את עצמך בביקורת, בשיפוטיות, באכזבות, ולחשוב שככל שתרעיל את עצמך, איכשהו העולם שלך ייבנה, ותהיה בך מה זה המון סבלנות והכלה והבנה ורגישות לילדים ופניות לטפל גם בכל מה שצריך. אוקיי? כל עוד אני אוכל את עצמי, על זה שכל הזמן יש כלים בכיור, אני לא יכולה ליהנות תוך כדי שאני שוטפת כלים מזמן האיכות עם הילד שלי. לא יקרה, אני לא יכולה לפטפט איתו תוך כדי. כי אני עסוקה בזה שהכלים האלה הם האיום הכי גדול עליי, והם העדות הכי גדולה לזה שאין לי סיכוי לשום דבר, אבל אני לא בסדר. אז זה נכון גם עליי, וזה נכון גם על אחרים. זה נכון גם על הבני זוג שלנו. זה נכון גם על ההורים שלנו, על האחים שלנו, על הקולגות בעבודה, על הבוסים, בכל מקום. אם אני רוצה לבנות איזשהו עולם, אז עולם חסד ייבנה. יחד עם זאת, חסד לבד הוא לא מספיק. את באה ואומרת, איפה אנחנו צריכים את השמאל לוחה, וזה ברור שאנחנו צריכים אותה. כי חסד לבד הוא לא מספיק. אברהם אבינו, הוא ייצג את מידת החסד כאן בעולם, באה מידת החסד לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, אני אין לי מה לעשות בעולם, אברהם אבינו כאן, התפטרתי, אין לי מה לעשות. הוא החזיק כל כך הרבה חסד. ומה קרה כשאברהם אבינו היה כולו חסד? מה יצא ממנו? גם את ישמעאל. וישמעאל הוא לא פשוט. הוא לא פשוט בכלל. כלומר, רק חסד זה לא עובד. אבל הבסיס צריך להיות של חסד. תחשבי מה קורה כשיש לך משהו שהוא לא בסדר. לכולנו יש, כל סללה יש לה פלוס ומינוס, ומה קורה עם המקום שבו אני לא בסדר? מה קורה עם המקום שבו לי יש איזשהו חיסרון? אם אף אחד בחוץ לא ישקף לי את זה, אני לא יודע. התייעצה איתי מישהי בזמן האחרון, והיא אומרת לי, תשמעי, אני לא יודעת מה לעשות. היא אומרת לי, יש לי קטע שחוזר על עצמו במערכות יחסים. אני בן אדם מאוד דוגרי, וכשאני אומרת משהו, בכנות כאילו, על משהו שלא או לא מתאים לי, קשרים נקטעים לי שם. אומרת לי, אני לא מצליחה, כאילו, נפגעים וזה, אנחנו לא מצליחים. תרגע, וניסית לדבר, על זה, בסדר, אמרת את מה שאת חושבת. את יכולה אחר כך לגשת יום אחרי, שבוע אחרי ולדבר על זה? היא אמרת לי, לא, לא מדברים איתי. אמרת לי, לא באמת מדברים איתי בכנות שם. אז היא מבינה שהיא עושה משהו שהוא לא נכון לחברות שלה לצורך העניין, וכשהיא באה לחברות האלה ואומרת להם, תגידו, מה העניין? בשבילה?
בשבילה.
שנייה. הלו. מה נשמע? לא, בסדר. זה אקשן. מה? אני יודעת, תביא לי אותה. בסדר. מתוקה, מה שלומך? איך היה לך היום? רגע, אבל תספרי לי איך היה לך היום. מה עשיתם היום? היה כיפים כיפים, אה? או, ואיך היה? איזה יופי. ומתוקה, את גם ממש רוצה שאני עכשיו יהיה איתך, נכון? קצת עייפה. אז מתוקה, מה אפשר לעשות? את רוצה לשמוע שאני אדבר והטלפון יהיה לידך? גם אני, גם אני ממש רוצה, כשנסיים אני מיד יבוא אליי. ואפילו אם תשני, אני כן אחי חכה. מה את אומרת? מה? עכשיו אני אוהבת אותך מתוקה. טוב, מתנצלת. מה? מתנצלת על הצורה, זה חלק מלהיות הנקודה היא זה אני שיזמתי את ההפסקה. הנקודה היא שבאמת חסד לבד הוא לא מספיק, וזה ברור לנו שחסד לבד לא מספיק. והשאלה היא איפה הגבורה נכנסת כאן. אז יש סיפור חסידי שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, אני חושבת שהוא סיפור שהוא שיעור לחיים. סיפר אותו הרבי פעם בהתוועדות, והרבי סיפר שהרבי הרייץ, שהוא בעצם היה החותן שלו, הרבי הקודם של חב"ד, הוא היה בן יחיד, לא היו לו לא אחים ולא אחיות, וכשהוא היה ילד מאוד מאוד צעיר, מאוד מהר, הוא כבר לא היה לו מה לעשות במסגרת הלימודים הרגילה, והוא למד עם מורים פרטיים. אחד המורים שלו, בכל תקופה היה לו מורה אחד, ובמשך תקופה היה לו מורה שהוא היה בעצם חסיד מבוגר, הוא היה חסיד של אבא שלו, באותו זמן כמובן, אבל הוא גם היה חסיד של סבא שלו לפני כן, ואולי אפילו גם של הרבי הצמח צדק, עוד לפני. לא, סליחה, הוא היה חסיד של הרבי מהרש ושל הרבי הרשב, וקראו לו הרשבץ, והוא היה מורה פרטי שלו, הוא לימד אותו. עכשיו, הנוהג בכלל, הדרך שבה התייחסה, הוא מתייחסת אפילו עד היום, החסידות, למי שרוצה ללמוד, למי שבאמת רוצה להיות חסיד, ולא משנה מה הרקע שלו, אבל הבחירה הפנימית הזאת של אני עכשיו רוצה להיות חסיד, האמירה היא קודם כל, תצמד רגע לתקופה. תן לעצמך תקופת הכשרה. מול אנשים שעסוקים במקום הזה כבר עשרות שנים, אלה שיש להם כבר ותק ארוך, שב לידם, תנשום אותם, תקלוט איך הם חושבים, איך הם מרגישים, איך הם מתנהלים, ויש שם משהו שאי אפשר לפספס מהם, תקשיב להם איך הם עשו את הדרך, תקשיב לעצות שלהם, אין חכם כבעל ניסיון, אלו אנשים שנקודת הפתיחה שלהם הייתה פחות או יותר כמו שלך, כל אחד עם הסיפור שלו, אבל אנחנו פחות או יותר מאותה נקודה, כשאתה רואה שהם הגיעו להישגים, קבל מהם השראה, קבל מהם הדרכה, מה שנקרא בעגה החסידית, מזקני החסידים. הרשבץ כחסיד מבוגר היה לגמרי אחד כזה. יום אחד, הרבי הרייץ, שהוא עוד לא היה רבי, הוא היה נער צעיר, הוא נכנס לבית המדרש. וכשהוא נכנס לבית המדרש, הוא רואה קבוצה של חסידים יושבת סביב השולחן, כשסביב השולחן הזה הם בעצם יושבים להתוועדות, ומי יושב בראש השולחן ומדבר? הרשבץ. כתלמיד שלו, הוא היה סקרן, והוא בא והתיישב ליד ההתוועדות, בוא נשמע מה קורה בהתוועדות הזאת. בוא נספוג עוד קצת מחסיד כל כך מבוגר, שיש מאחוריו רקורד של עשרות שנים של עבודה פנימית, בעבודת השם, בוא נשמע איך עושים את זה. ומתנהלת שם השיחה, יש שם התוועדות שלמה שקורית, ואז אחד המשתתפים פונה לרשבץ, ואומר לו, יש לי שאלה. אמר לו הרשבץ, יאללה, קדימה, לך על זה. לא במילים האלה כמובן. שואל אותו החסיד, בחור צעיר. אומר לו, יש משהו שאתה מתחרט עליו? בדרך שלך, בעבודה שלך? שזו שאלה מקסימה. אנחנו היום מכירים את השאלה הזאת, לפעמים כשאנחנו באימונים עסקיים כאלה ואחרים. אז תפגוש איזה אדם שנורא מצליח מבחינה עסקית, ואחת השאלות שתמיד אוהבים לשאול אותם זה, על מה אתה מתחרט? כאילו בוא תלמד אותי מהטעויות שלך. אבל כאן הסוגיה היא אצל אנשים שבחרו לעשות קריירה אמיתית, מלהיות בני אדם, מבוא נהיה באמת בני אדם, בוא נמצא, בוא נמנף, בוא נמקסם את היכולת האנושית שבנו, ולא את היכולת הבהמית שיכולה להוריד אותנו כל כך נמוך. וכשכולם שומעים את השאלה הזאת, זו שאלה מאוד מאוד מסקרנת, זו באמת שאלה טובה, ויש איזה שקט כזה שמסתרר באוויר, ואומר לו הרשבץ, כן, יש משהו שאני מתחרט עליו. ויש דממה. עכשיו כולם צריכים לשמוע מה זה. הוא מסתכל עליו הרשבץ, ואומר לו, אני מתחרט על זה שלא הכרתי במעלה, במעלות שלי, מוקדם יותר. ההמשך של הסיפור, כמו שהרבי סיפר אותו, זה שאותו נער, רבי הרייץ, חזר הביתה וסיפר לאבא שלו, שהיה הרבי המכהן, הרבי הרשב, סיפר לו את הסיפור. הרבי הרשב מאוד נהנה, הוא חייך, הוא אמר לו, לזה התכוון אדמו"ר הזקן, שכשרוצים רפואה, צריך להתחיל מהצד הבריא. אז לשאלתך, כן, אנחנו צריכים לפעמים לעשות ניתוח, אנחנו צריכים את השמאל דוחה. אבל הדבר היותר חשוב מאיפה זה שמאל דוחה ואיפה לא, זה מה המינון, על מה, מה הבסיס, על מה הדברים יושבים. וכאן בא אדם. מה? אני אומרת שכשאנחנו שואלים איפה צריך להיות המקום של השמאל דוחה, אז צריך להבין שלפני שאנחנו מדברים על המקום של השמאל דוחה, זה מתחיל קודם כל במינון ובמערך הכוחות ביניהם בכלל. מה המקום של כל אחד מהם? מה הבסיס? מה הפתיחה שלנו? עם מה אנחנו מתחילים? אנחנו מתחילים עם לא, 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 לא. אנחנו מתחילים עם איפה אנחנו לא בסדר? או שאנחנו מתחילים עם איפה כן? איפה נהדר? איפה אפשר להתקדם קדימה? ואיפה שאנחנו רואים שהאפשור, שהפרגון עוצר אותנו מלהתקדם, אנחנו אומרים, אוקיי, בוא, נשים, בוא נביא גם קצת שמאל דוחה. בוא נאתגר. אבל מה הבסיס? האם החסד יושב על הגבורה או שהגבורה יושבת על החסד? בסדר הספירות, בדרך שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה מאוד מאוד ברור. קודם חסד ואחר כך גבורה. אצלנו אנחנו חכמים יותר, אנחנו מתבלבלים. אם אני לא אעשה ככה, אז יהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה. כלפי
עצמנו, כלפי אחרים.
גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. הדינמיקה שלנו עם הסביבה משקפת לגמרי את היחס שלנו לעצמנו. היחס שלי לעצמי זה היחס שאותו אני יכולה להביא לסביבה. אין לי משהו אחר שאני יכולה להביא. זה מה שהנפש שלי מכירה, זה מה שאני מכירה, זה מה שיש לי לתת. אז בדיוק כמו שאם אין לי מיליון דולר בחשבון, אני לא יכולה לתת לך מיליון דולר, וזה לא משנה כמה אני רוצה לתת לך, או כמה אני אבטיח לך שאני אתן לך. אם אין לי, אני לא יכולה לתת לך. מה קורה אם אין בי אהבה אלייך? אם אין בי אהבה, לא אליי, אין בי אהבה. נכון, אין בי אהבה, ולכן אני לא אוהבת את עצמי. מה יקרה? אני לא יכולה לאהוב אותך, וזה לא משנה כמה אני אספר לעצמי שאני אוהבת אותך. כי את הילדה שלי, כי את האחות שלי, כי את האמא שלי, כי את כזאת מדהימה ואת כזאת מטופה, זה לא משנה מה אני אספר לעצמי. אם אין בי אהבה, אני לא יכולה לתת לך. אין לי מהמשאב הזה. אין לי את זה בעיצוב, אני לא יכולה לתת לך עצות טובות בעיצוב. זה לא משנה כמה אני אוהבת אותך וכמה את נואשת. אני לא יכולה לתת לך את זה. אז השיח הזה של ביני לבין עצמי, לעומת אני לבין הסביבה, הכללים הם אותם כללים. הדינמיקה היא אותה דינמיקה.
מחפים על הכלים האלה, נגיד אם חסרים את זה, כאילו חתם מלאיס. בחסיזות כבר.
תראי, בעיניי, התורה היא תרופה. היא מרפא לנפש. אני יכולה להגיד לך שאני מלווה נשים בתהליכים כאלה, וכל מי שפונה אליי, הדבר הראשון שאני אומרת לה, בואי לפני, עצה שלי, לפני שאת מתחילה איזשהו תהליך, שאת מוציאה עליו כסף, את משקיעה את הזמן ומשאבים, וזה לא פשוט. תתחילי מקביעות בנפש של לימוד תורה. תתחילי מלהאיר את הנפש. תתחילי מהצד הבריא. תתחילי מלהוסיף בתוכך אור. אחרי שנוסיף מספיק אור, אחרי שיהיה לך את הכוח של התורה, שנותן לך עוגן אחר לגמרי, את יכולה להיות גם הרבה יותר ממוקדת לגבי מה באמת את צריכה. את יכולה לדעת יותר טוב מה חסר לך. ובאחריות ומניסיון אישי, משני עברים טרס, האפקטיביות של תהליך מקצועי, כשאת לומדת תורה, הוא בלי השוואה בכלל. לתהליך, לאפקטיביות, לעוצמה של תהליך מקצועי, כשאת לא מחוברת ללימוד תורה.
מה זה תורה? אצלך קול? או זה חיקת? או זה מה? זה מה?
שאלה נהדרת. אני נורא אוהבת את זה, ואיזה כיף ששאלת אותה. באמת, שאלה מעולה. בעיניי תורה...
פרשת שבוע.
בעיניי תורה זה המקום שבו התורה מאירה בך. ולכל אחד יש, לכל אחד יש את החלק שלו בתורה, בדיוק. ויכול להיות שבי היום מאיר חלק אחד בתורה, וזה מה שמאיר לי. וכשאני לומדת, זה נותן לי כוח. ואני מרגישה יותר את הקדוש ברוך הוא, ולי יותר קל להתמודד עם האתגרים שלי בחיים. ואם אני אלמד את מה שאת לומדת, אני אסמן וי על עוד שיעור תורה.
כן, אבל צריך נגיד להגיד חיטה, כאילו להגיד לימוד, כאילו...
יש דברים ש... נכון. יש דברים, הרבי מדבר על לימוד חיטת כסגולה, עניין סגולי לחלוטין. ויש לו עוצמה ויש לו כוח. לפני הרבה מאוד שנים, הייתי הרבה מאוד, 20 שנה, הייתי ברמת אביב, הייתי שם בתפקיד בתחילת ימיה של המדרשה, והייתה שם מישהי מקסימה שהייתה שם, ממש בחורה נורא חמודה, ויום אחד היא אמרה לי, היא לא אמרה לי, הנה ישבנו ככה כמה בנות, והיא אומרת, תדעו לכם, אין כזה דבר שמישהו אומר חיטת שנה שלמה, ואותו בן אדם. כאילו, אין חיה כזאת. שתצליחי להתמיד בלימוד חיטת כל יום בשנה, ואחר כך תשארי אותו בן אדם. ויש שם איזה כוח סגולי, כי בסופו של דבר ללמוד חיטת, זה סיפור של בין 10 ל-20 דקות. את יכולה למצוא כל יום בין 10 ל-20 דקות, זה אפילו לא חייב להיות רצוף. את יכולה. שלא לומר, זה שחלק מהדקות האלה, בכלל אמירת תהילים. את לגמרי יכולה. וזה משהו שהוא מאוד נכון. אנחנו רואים את זה. כשאנשים מקפידים על הלימוד הזה, משהו בהם קורה אחרת. אוקיי? וזה עניין שהוא סגולי. זה ממש כמו סגולה בעיניי. אוקיי? הרבי אמר, ושזה הצינור לכל ההשפעות, כן. מעבר למקום הזה, התורה היא תורה של אור, אנחנו מחג החנוכה. נר מצווה ותורה אור.
וזאת חנוכה.
מה זה אומר תורה אור? שהתורה מאירה. מה קורה כשמישהו הולך בחושך? אם יש חושך, מה זה אומר? יש לי אח שנולד בתאריך חפתת בחודש. לא כסלב, חודש אחר. אבל הוא נולד חפתת בחודש. הוא נולד בשבת. אנחנו גרנו אז בצפת, וליל שבת, אז התאורת רחוב הייתה דולקת עד השעה 11 בלילה, או 10 אפילו. אני חושבת 10 בלילה, התאורה הייתה קובעת וזהו, אין. העיירה שכוחה, אין חיים. יותר מ-30 שנה אחורה. ולפנות בוקר אבא שלי חזר, ממחלקת יולדות, והוא בא להיות איתנו, אנחנו אחרי הכל היינו ילדים קטנים, והוא הלך, תודה, חזו ברגל, מן הסתם, שבת, תודה. לילה לפני ראש חודש, אין ירח, אין כלום, חושך מצרים. כאילו באמת אי אפשר לראות פסיעה קדימה מה יש שם. עכשיו תארי לך שאת הולכת במקום כזה, שבו אין לך אפילו טיפת אור. מה קורה אם יש שם אבני חצץ? אבני חצץ ואת יכולה ליפול. עכשיו מה קורה כשאת הולכת באור יום, ויש ברחוב עמודים, עצים, סלעים, גדרות? בורות? מה קורה? באור יום, אם את הולכת, מה קורה שם? כלום. את זזה ימינה, את זזה שמאלה, מרימה את הרגל, והכל בסדר. התורה היא תורה אור. התורה יש לה את הכוח להאיר בתוכך. ואם התורה לא מאירה בך, אם את לא פוגשת את האור שבתורה, את הולכת בחושך. וגם אבני חצץ, שהם דבר כל כך קטן, יכולים להפיל אותנו, ויכולים לגרום לנזקים מאוד מאוד גדולים, בסיטואציות מסוימות. אז מה זה ללמוד תורה? זה שאת תמצאי את האור שבתורה. שהתורה תאיר בך, שהלב שלך יאיר מתוך ללמוד התורה הזה. ומה זה בדיוק? זה תלוי מה החלק שלך בתורה. נכון? נכון? יכול להיות שיש שיעור מסוים שמדבר אלייך, ושיעור אחר שלא מדבר אלייך. כשנשים מדברות איתי, אני אומרת, תמצאי את המקום שבו את יכולה ללמוד תורה, ואל תוותרי על שיעור שאם למדת אותו, הגעת באופן רצוף חודשיים כל שבוע לשיעור, ואחר כך פעם אחת לא הגעת, אם את לא מרגישה חבל, אם את לא מרגישה החמצה מבפנים, אם את לא מרגישה פספוס, אל תמשיכי לבוא לשיעור. אל תוותרי לעצמך, אל תוותרי על עצמך. יש חלק בתורה שהוא שייך לנשמה שלך. תן חלקנו בתורתך, יש לכל אחד את החלק שלו בתורה. אל תוותרי על המקום שבו את לומדת תורה, ולך יש אור, חוכמת אדם תאיר פניו. כשאדם לומד תורה בחלק שלו, אפשר לראות על הפנים שלו משהו אחר אחרי. אז יש לנו את מה שצריך. ודאי, ודאי. ואם את פוגשת את האור שלך,
זה
אחריות גדולה
ללומד, שכאילו את התורה היא מניעם, ואתה צריך למצוא את העניין שלך הספציפי, והוא משתנה כל הזמן. אנחנו משתנים לראה, זה לא רק לדרך ללכת לשיעור, וטוב, הוא יעביר לי את השיעור ואני אקשיב. לא, אתה צריך להיות אקטיבי כל הזמן.
נכון.
ולדוג את המקום שלך שם.
נכון. נכון. עכשיו, אם אנחנו לא אקטיביים, אנחנו לא באמת נותנים לתורה ללמד אותנו.
זה עובר ליד.
זה עובר ליד. עכשיו, כשאת אמרת, איך קוראים לך? לאה. כשלאה אמרה שזה משתנה, זה נכון שזה יכול להשתנות, אבל בסופו של דבר, אם זה באמת החלק שלי בתורה, השינוי לא יהיה גדול מיד.
לא, כאילו התכוונתי סתם, אם קורש, שלא נגיד אני מאוד אוהבת מדרש. אז לפעמים כאילו אתה פותח את הספר שאתה כל כך כל כך אוהב, ולפעמים זה כאילו, זה לא נכנס, לוקח שיחה, כאילו, זה לא זהו, זה השתנה לעולמים, כאילו במצב רוח, לא יודע.
אז יש פה שני דברים. אם החלק שלך בתורה הוא מדרש, אז המדרש ידבר אלייך. האם יכול להיות באופן נקודתי שהמדרש לא מדבר אלייך, שמשהו בחסום? זה החיים שלנו, להתמודד עם המקומות האלה, אוקיי? אבל עדיין להגדיר את זה כמקום של... צריך להיזהר עם המשתנה הזה, להגדיר אותו נכון. כאילו כשאת אומרת, ההגדרה שלך הייתה מאוד נכונה, אנחנו צריכים להיות אקטיביים שם. ולפעמים אנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה. בלימוד. כי נורא קל להגיע, וכמו ש... איך אומרים לך?
רוני.
וכמו שרוני אמרה לפני כן, להישאר פסימיים, כאילו הגעתי אז יש לי וי, נוכחות, סימנתי לי וי בנוכחות, יש לי 80% נוכחות. נכון, וגם במקום הזה, כל שבוע מחדש, או כל יום, לא משנה מה זה, איך שזה פוגש לנו, להגיע עם לב פתוח. כי כשהלב שלי לא פתוח, אני לא מוכנה רגע לפגוש את הקדושה של הקדוש ברוך הוא בתורה, זה לא ייכנס. הקדוש ברוך הוא ג'נטלמן. הוא מחכה שנפתח את הדלת.
תימות בשלב מסוים בחיים, שאחרי הזמן היא גם מפתחת, אתה צריך להתמיד שם, למרות הקושי.
תראי, התורה היא תורה של אור.
נכון.
אוקיי? והאתגר הגדול בעיניי, בשלב מסוים, זה לא להיכנע למקום הזה של לספר לעצמי, שכל מה שיש לתורה להציע לי, זה דברים שלא ממש מעניינים אותי. וקל לנו ליפול למלכודת הזאת, במיוחד אם גדלנו בצורה כזאת או אחרת בחינוך דתי, או שהתחלנו ללמוד תורה בשלב שבו אנחנו צריכים לסמן וי, לא משנה מאיזה סיבה ואיך הגענו למקום הזה, אבל אם אנחנו צריכים את ההישגים האלה, נורא קל להגיע למקום, תראה מה פגשה אותי מישהי, והיא אומרת לי, וואי, את יודעת, הקורונה עשתה כל כך טוב, יש כל כך הרבה שיעורים, וכל כך הרבה זה, ופתאום יש נגישות, שכולנו יודעים שזה אכן ככה. יש היום היצע וירטואלי הרבה הרבה יותר רחב ממה שיכולנו לחלום עליו לפני 3 שנים. ואז היא אומרת לי, אני במטבח, ואני מבשלת, ואיזה כיף זה, כל היום יש לי שיעורים ברקע. ואז היא אומרת המשפט הבא, אבל שום דבר לא באמת נכנס. אז יש לי מוזיקת רקע, והמוזיקת רקע הזאת היא בעצם שיעורים.
צריך למצוא את הנקודה שלך, את הרב שלך, שהוא בעיר. לא משהו
שמנגן לי. עכשיו גם השיעור שמתחבר אליי, אני יכולה למצוא את עצמי שם, שהוא מנגן לי ברקע. זה נורא קל. היצר לא מוותר, הוא תופס אותנו במקומות האלה. אבל יש הבדל, אם אני יודעת שזה יכול להעיר בי, ואני צריכה פשוט להיות בפניות הראויה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, הנה פתחתי את הדלת, בוא תיכנס. או, שאני אפילו לא מכירה בתוכי את המקום הזה, שהקדוש ברוך הוא באמת יכול להעיר בי. שזה נורא עצוב. ונורא קל לנו ליפול לשם. לפני כמה שנים רובשקין השתחרר מהכלא. אבל הסיפור שלו היה, זה היה סיפור, שאני מניחה שכולם זכות, זה לא היה לפני כל כך הרבה שנים, אבל זה היה משהו באמת, באמת
עוצמתי.
עוצמתי מאוד מאוד, זה היה מדהים.
נכון.
בקצרה מדובר על אדם שהוא יחסית חב"ד, לא שזה הסיפור הגדול, אבל משם אני מכירה את הפרטים. הוא היה לו מפעל של בשר, שחיטה ועיבוד, והם מכרו המון המון בשר. הם היו אחד המפעלים החזקים הכשרים בארצות הברית כולה. חברו להם כמה גורמים ביחד, אנטישמים, והעלילו עלילה הזויה בקנה מידה, באמת בלי להיכנס לפרטים, אבל זה היה פשוט אנטישמיות שנטפה מכל שלב בתהליך, וגזרו עליו 27 שנות מאסר. עכשיו, רק לסבר את האוזן על עבירות דומות של עסקים אחרים, האשימו אותו על הלבנת הון וכאלה, או זיופים כאילו מול הבנקים, שבעצם הבנקים ידעו את הכל וזה, אבל היה שם כן איזשהו משחק, אבל על עבירות דומות בעלי עסקים אחרים קיבלו במקסימום, בהכי קשוח, 2 שנים מאסר. וגם זה היה מאוד מאוד נדיר. כאילו, דברים שנסגרו באיזשהו כנס וזהו, וגם אחרי ש... גם אחרי שהכניסו אותו לכלא, כאילו הגבילו אותם בכל מיני הגבלות הזויות, הם פשוט דאגו לזה שהם יסגרו לגמרי את העסק ויפשטו את הרגל, ואומרים הסיפור מאוד 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 לא פשוט. אני זוכרת שכשאני שמעתי על גזר הדין שלו, אמרתי, זה פולארד 2, כאילו זה מטורף, התפירת תיק הזאת מכל הכיוונים, וניגודי אינטרסים של השופטת עצמה, שהייתה מעורבת בכלל בהכנת, בתפירת התיק שלו, וכאילו דברים באמת, והוא לערוך כל המאסר, היה בעמדה של להגיד, כאילו הקדוש ברוך הוא כל יכול, ואני כל יום יכול לשמוע שאני הולך הביתה, וככה הוא חי בתוך הכלא, שבדרך הטבע לא היה פה שום סיכוי, היו פה עורכי דין שהתגייסו, הייתה עצומה שהגישו של מאות אלפי חתימות, לבקש חנינה בשבילו, לפתוח את התיק מחוזר, וכאילו הכל, 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 נתקל בחומות בצורות, אטומות של אין סיכוי, ויום אחרי יום, יום אחרי יום, הם כולם חיים במשפחה, באמירה של כאילו, מחר אנחנו יכולים להיפגע שוב, כאילו אין שום דבר שיעצור אותנו מזה. והוא כל הזמן היה אומר, הוא היה מצטט זה שא' ב' ג' זה אמונה, ביטחון, שמביאים יעולה. ככה הוא היה חי. אשתו הייתה נוסעת כל יום, ברכב היא הייתה מחזיקה סט בגדים נקיים שלו. כדי שברגע שיגיד לו שהוא משתחרר, היא יכולה לתת לו בגדים.
ככה כולנו
עוברים, באמונה מביאת המשיח. הלוואי שכולנו
עוברים. יש לך שיש לי
מגילה, הלוואי.
אם היינו כולם ככה.
התודעה הזאת של כאילו אין מקום לשום, ככה הם חיו. בחנוכה.
איך שאת מפרגנת.
בחנוכה היה קטע שהיא הגיעה לדבר באיזשהו בית ספר תיכון, וזה היה קטע שככה כאילו, כל הזמן הייתה מסתובבת בכל מיני הרצאות, והיא דיברה איתם על המקום הזה, שכן, עכשיו הוא בכלא, אבל כאילו, הכל באמת אפשרי. ואחת הבנות שאלה אותה, רגע, מה, את מאמינה שהיום הוא יוצא? כאילו, מה נסגר? אין שום סיכוי, אין, זה לא, זה פשוט לא יקרה. יש כאן מדינת חוק, החוק הזה פועל לרעתכם, זה לא יקרה, מה? והיא אומרת לו, כן, ברור. כאילו, זה בכלל לא סימן שאלה. וזה לא היה משהו חדש, ככה החיים שלהם התנהלו.
שנה.
ויום אחד קוראים לו. בחנוכה, קוראים לו. עכשיו, מה שקרה, זה, הוא גם קיבל יחס נורא משפיל מהסוערים, וכאילו זה היה... הייתה לו פעם שקראו לו רגע, והכניסו אותו לצינוק. אז כשקראו לו, הוא לקח איתו את התפילין, והוא אמר, כאילו, אני לא מסתכן בזה שלא יהיה לי תפילין מחר בבוקר עליי. וכשהוא מגיע, אומרים לו, אתה יכול ללכת. אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת את הדברים שלך מהחדר, כאילו, מעטה. הוא אומר, עזבו אותי, אני יכול ללכת, אני יוצא, כאילו, אין. שיהיו, לדברים שלי תשלחו לי אחר כך, אני לא נשאר פה רגע אחד מיותר. והוא מתקשר לאשתו, והיא באמצע לאיזשהו מקום אחר. והיא פשוט מגיעה, אני חושבת שהעורך דין מתקשר לה, והיא פשוט מגיעה עם הרכב, ויש ברכב, בדין. כאילו, והכל שם. וזה קרה בדיוק כמו שהם ידעו שזה יקרה, בניגוד לכל... בטירוף. היא תפקדה כאם חד-הורית. היא הייתה צריכה להתחיל את החיים מאפס, מבחינה כלכלית, מבחינת ההסתגלות, הם עברו דירה, לגמרי מהאזור הזה, מכל הבחינות. היא הייתה צריכה להתחיל מאפס, עם ילד מיוחד שהיה שם בתמונה, ו... כאילו באמת, ושום דבר מזה לא בא ואומר, כאילו איזה חיים מייאשים, זה לא יקרה. וכשהוא השתחרר, העולם היהודי בכל העולם, זה היה טירוף, שני ריקודים, שני כמה שנים זה היה, 4 שנים, 5 שנים, משהו כזה. תקישי, בארץ הלא חבדיקים היו פחות בעניינים, בחול הם כולם היו קהילות שלמות וריקודים וזה, זה היה מטורף. חפשי בגוגל רובשקי, את יכולה לראות ציודים וסמכה וכאילו זה היה מטורף. אז פעם מישהו באותה תקופה, אגב, איך קוראים לו? אני לא יודעת, יש כל מיני סיפורים, אני לא יודעת מה באמת, הסיפור האמיתי הוא שהקדוש ברוך הוא החליט, איך זה התגלגל, לא יודעת, היו כל מיני שמועות סביב זה, אבל מי זה, מה השם שלו? ברח לי השם שלו, זמר חסידי, שהוא שיר. מה השם שלו, נו? לא. לא, 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 זה לא הפרידמנים, הוא לא חבניק. אולי יעקב שווקי, אני לא יודעת, לא זוכרת מה השם שלו.
גם שני שנים, פעם אחת שהוא נכנס לנסור שיר, וגם שהוא
יצא. כן. נכון, נכון. נכון.
מלא זמרים עשו כאילו שיר כשהוא נכנס,
נכון.
כל הזמרים כאילו...
נכון, שיתוף פעולה. נכון, נכון. אז היה מישהו שניגש לאיזשהו רב, הוא אמר לו, תגיד, אתה באמת קונה את הסיפור הזה של רובשקין? כאילו מה, אלה, אלה, כאילו, בסדר. עכשיו אחרי שהוא יצא, אומרים, אה, הוא כל הזמן האמין בזה, אבל לא, באמת, כאילו. הוא דיבר נורא נורא חזק, תורה. זה קטע, קטע כואב. הוא דיבר על זה. שאדם שלא יכול להאמין שקיימת מציאות של מישהו שנמצא בכלא. כשהטבע סוגר עליו, הטבע באמת סגר עליו. זה כוחות מטורפים, עם עוצמות כאילו היסטריות בטבע, בעולם, שחברו נגדו, וזה כמה מכמה כיוונים שובנים. והוא אומר, אדם שלא יכול להאמין שמישהו שנמצא בנקודה של אין מוצא בדרך הטבע, הוא יכול להיות, יכולה להיות סיטואציה כזאת, שהוא יהיה באמונה וביטחון, זה אדם שלא יודע מה זה אינטימיות. זה אדם שהלב שלו סגור. זה אדם שמעולם לא קיבל חיבוק אמיתי. הוא לא יודע מה זה אהבה. אז הוא חי בעולם ציני, בעולם של טבע, בעולם שאין מקום בו לכנות, לתמימות, בעולם של מסכות, בעולם של החזק שורד. מי שחי בעולם הזה, שזה אולי הדבר הכי טרגי שיכול להיות, הוא לא יכול להבין שיכולה להיות מציאות כזאת, שאדם בתוך הכלא הזה, אומר, כן, אני מאמין. כן, אני יודע שהיום אני יכול לצאת מהכלא. זה לא מפתיע אותי, אני אפילו לא מתעלף כשמספרים לי את זה. באפס התראה. נכון, אני חושב שאולי אני הולך לצינוק, לכן אני לוקח את התפילין. אבל ברור לי שאני יכול להיות כאן, זה בכלל לא, זה בכלל סימן שאלה. ברור לי שאני יכול לצאת. זה כל כך ברור לי, שאני אפילו לא הולך לחדר, לקחת את הדברים שלי. עזבו. אני ממוקד בלצאת, אני ארצה. היכולת שלנו להיות שם עם לב פתוח, עם כנות, זה אולי הניסיון הכי גדול שלנו בעולם הזה. באמת להאמין באהבה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הסיבה שהחיפוש הזה אחרי אהבה מנהל אותנו לאורך כל החיים, כאן בעולם הזה, זה כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא ברא את העולם כדי שאנחנו נבחר בו ונאהב אותו. זה מה שהוא רוצה מאיתנו. וזה הניסיון הכי גדול שלנו. לפתוח את הלב בכנות ולאהוב אותו. אז מה זה לימוד תורה? זה תורה שמאפשרת לי לפתוח את הלב. ולהיות באיזה רגע כנה, חשוף, פתוח, אמיתי. מול התורה. מול הקדושה שהתורה מביאה אליי. מול הקדוש ברוך הוא. מול האמירה של יש משהו אחר בעולם. יש רובד אחר שאיתו אפשר לחיות החיים. ולא רק הציני והמלא מסכות והחזק שורד. והמי נראה יותר טוב ואיזה פוזה אני עושה מתי ואיך. והאם זה בסדר ואני נראה מספיק טוב. בואו נשחרר את זה רגע. בואו נסכים רגע לפגוש את עצמנו במקום האמיתי. במקום של המון המון אהבה וחמלה. ורק אחרי שיש לנו מספיק אהבה, אנחנו יכולים גם להתחיל להביא דבורה. כל מי שאי פעם עבדה עם מתבגרים, לא משנה אם עם הילדים שלה או בווריאציה אחרת, אנחנו מכירים את זה מצוין, שמתבגר שלא משוכנע שאכפת לך ממנו, לא תהיה לך השפעה עליו. לא תהיה לך השפעה עליו. מה ההצלחה כל כך גדולה של סיירות הורים כשהן קורות, או של אותם חבר'ה שיוצאים בערב ופוגשים את בני הנוער האלה בגינות הציבוריות, מה ההצלחה שלהם שם? מה קורה שם שפתאום בני הנוער מוכנים לדבר איתם? איך אמרה לי פעם אישי? תתכונני לזה. כי מתבגר, המילה הנדיבה שלו תהיה לא. ואם הוא ממש נדיב, לא רוצה. מה קורה למתבגר הזה שהמקסימום שהוא מוכן לשחרר בבית זה איזה שתי מילים כאלה של לא רוצה, לא יודע, פתאום הופך להיות לילה ארוך של שיחת נפש בגינה, מה קרה שם? למה שם זה קורה וכאן לא? או למה יש כאלה שזה קורה להם ויש כאלה שלא? מה המתבגר הזה, המתבגר שבתוך כל אחת מאיתנו, כן? מה המתבגר הזה צריך כדי להסכים באמת להיפתח, להסכים להוריד מסכות, להסכים רגע להניח את הציניות הזאת בצד? מה הוא צריך?
אהבה,
אכפתיות, כנות. הוא צריך לדעת שמישהו באמת אוהב אותו. הוא צריך לדעת שמישהו באמת אוהב אותו. ואם יש לנו מספיק אהבה, אז בוא, תאיר לי כמה שאתה רוצה על הגבולות שלי. תגיד לי איפה אני לא בסדר, נראה אותך גבר, יאללה, אין בעיה, בוא נתאמת. ובוא אני אגיד לך כמה קשה לי להיות בסדר. אני אספר לך כמה קשה לי. אני אבקש ממך שתציב לי גבולות, אני אבקש ממך שתעזור לי. אבל אם אתה לא באמת אוהב אותי, לא באמת אכפת לך ממני, אין סיכוי שתצליח להציב לי איזשהו גבול שהוא יהיה אפקטיבי. המקסימום זה שאני אעשה לך איזה תחפושת. יופי, יאללה, לבשתי מסכה לידך. יופי. מרגיש שצובב את הגב, אני משיגה איזשהו ביד. כלומר, ככל שיש לנו יותר אהבה, ותורה אור היא הדרך שלנו להרגיש את האהבה של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. כשיש לנו יותר אהבה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו גם יותר גבורה. וגבורה, בצורה האלוקית שלה, היא התגברות של אהבה. היא אפילו עוד יותר. עוד יותר מהחסד. אבל היא חייבת לשבת על החסד.
כן, כל פעם ראיתי את הבגדים שלי שם מול העיניים, לאורך השיחה. את יודעת, כל הזמן. כל התלמידים שלי שאני מלמדת. כמה פעמים הם עלו לי, עכשיו כזה, סגרנו את זה איתם, סופי. כי אני זוכרת שפעם איזו תלמידה אחת בסוף שנה באה ואמרה לי שאני לא מורה, שאני יותר כמו מדריכה. אז אמרתי, זהו, הבעיה היא שאולי בגלל זה אין מספיק סמכות ומשמעת. אמרו לי, לא, להפך, לא נעים לנו להפריע לחברה. מורה, אפשר להפריע. לחברה לא.
מבחן התוצאה, מה קורה איתם? אם אומרים לך לא רוצה, לא יודעת, וזהו. אז כנראה שהם לא יודעים שאת אוהבת אותם.
יש הרבה דברים שהם בלתי מילוליים.
נכון.
כאילו עכשיו ממש לפני יום לפני חופשת היצא חופשת
חנוכה.
אז זה מחנך, את אמרה לי על התלמיד שלה, התלמידות שלה אמרות עליי משהו ככה וככה, כאילו איך, לא צריך לדבר, כאילו זאת אומרת זה מעבר, זה העיניים, זה המבט,
כי אהבה ואינטימיות הם לאו דווקא מילולים. בשם המשחק בעולם שלנו זה באמת אינטימיות.
תודה רבה, נהננו.
בשמחה, שיהיה באמת, 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 זאת חנוכה חסידי, מהרבה הרבה כוח, ושנצליח ונשכיל למצוא את החלק של האור.
אמן, תודה רבה,
הארת לנו.
תודה רבה. איזה יופי שבאתי. תודה. הנה, פינה כבר. לא, 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 זה היה היום פינוי כזה, פינתי לעצמי, אין לי אפשר בכל מהאנשים. זה לא? Thank you.
לא, האמת שאני לא ממש, כאילו, היה לי יום מטורף, אני לא יודעת איך שם.